פרשת נוח, ננצל את זה כדי לעמוד על כמה הבדלים, לפי דברי רש"י כמובן. ננצל את זה כדי לעמוד על כמה הבדלים מהותיים בין נוח לאברהם, שההבדלים האלה למעשה הם שייכים ליסוד ההבדלה בין ישראל לעמים, מקדושת ישראל לקדושת העמים. אין כוונתנו כאן, חס ושלום, לבוא ולגנות, אף על פי שיש מרבותינו שדרשו את נוח לגנאי. יש דורשים לשבח ויש דורשים לגנאי. אין כוונתנו לגנות ולשמוח לידם של גויים, חס ושלום. אנחנו עושים את המחויב עלינו כדי לעמוד על יסוד ההבדלה שבין ישראל לגויים, שהיסוד הזה, ההכרה הזו, האמונה הזו, היא מחויבת, או מחויב בה כל אדם ישראל. לא נוכל לטשטש אותה ולא נרצה לטשטש אותה, ואם נטשטש אותה יהיה מי שיזכיר לנו, כן, את ההבדל בינינו לבין הגויים. יהיה מי שיזכיר לנו, זה בכל דור ודור מזכירים לנו, כמה שאנחנו רוצים להיות ממש כמו כולם, ויש בתוכנו כאלה שרוצים להיות כמו כולם, ולטשטש את כל ההבדלים. הרבה פעמים שאינם בני ברית, מה שקרוי גויים, אומות העולם, הם אלו שתורכים להדגיש לנו עד כמה אנחנו שונים ומשונים מכל האדם אשר על פני האדמה. אחרי שנדע את השוני ואת ההבדל, אז יש לנו גם זכות להתערב. אבל קודם שאנחנו יודעים את ההבדל, כן? קודם שאנחנו יודעים את ההבדלה, אין לנו אפשרות לבוא או לגשת להכללה. כן? כל ניסיון להגיע להתכללות לפני שאנחנו מגיעים להבדלה, היא בעיותית. יכול להיות שיש כאלו מתוכנו, מיוחד בדור שכזה, דור של גאולה ששואף לכלליות, יש בתוכנו כאלה שמרגישים לא נוח עם התביעה הזו. כן? אבל צריכים להבין שבנפשנו הדבר הזה. המפגש עם נוח, כן? כבר ההזכרה של אברהם הבינו כאן בפרשה הזו, כשרש"י מזכיר, לא נזכר אומנם בכתוב, אבל רש"י, סוף, כן? סוף פרשת נוח נזכר אברהם, או אברהם יותר נכון. כן? אורו של אברהם, מתחיל להתנוצץ בסוף פרשת נוח. נוח הוא גיבור הפרשה כאן, אבל כבר כאן מתחילים לעמוד על יסוד ההבדל שבין נוח לאברהם, בדברי רש"י לפחות, צורה מאוד בולטת. אנחנו נעקוב אחרי כמה דיבורים קצרים בדברי רש"י, וננסה להציב קווים לדמותו של ההבדל הזה. הקדימהו לרשע, יש פסוק, הקדימהו לרשע, דברי חז"ל לפסוק, שזה דברי חז"ל, הקדימהו לרשע. כלומר, לפני שהרשע יבוא וילמד אותך את האמת, כדאי שתקדים אותו ותדע את האמת בעצמך. כדאי שאתה עצמך, תדע מי הוא יהודי, ומה הוא יהודי, לפני שיאמר לך את זה מישהו, בשפה אחרת, במציאות אחרת, במקום אחר, בנסיבות אחרות, שהן הרבה פחות נוחות. יש איזה סרטון תיעודי, מתקופת המלחמה, שעולה מלחמת העולם השנייה, כשמגיעים הגרמנים, מגיעים לרוסיה, כן? למזרח הכבוש, אז הם מתחילים שם, מגיעים למינסק, ולאחד המקומות שם, מתחילים לעשות את התיאור האתני שלהם. מקבצים גם יהודים וגם שאינם יהודים, אבל עיקר שהם לא ארים, מקבצים אותם מאחורי גדירות של תיל, ועובר שם מנובל, לא אזכיר את שמו פה במקום הזה, כן? עובר שם ומסתכל על הפרצופים של האסורים, ואז הוא רואה אחד בלונדיני עם עיניים כחולות, מסתכל עליו ואומר, אתה ארי? לא. אולי מצד אבא? לא. אולי מצד אמא? לא. אולי בדור הקודם? לא. אולי בדורות עברו? לא. מצטער, אני לא יכול לעזור לך. כך אמר לו. זה מופיע בכיתובית. מצטער, אני לא יכול לעזור לך. אולי בדורות עברו? משהו? איזה? לא. יהודי, אכלת אותה. אז יש מי שתורך להזכיר לנו את זה. אבל אם אנחנו הולכים לראשית, כן? פרשיות בראשית, שמבררות את היסודות של המציאות, מי ברא את העולם, מה מגמת הבריאה, לראות את הדמויות הטיפוסיות שמתחילות את העולם, נוח, אברהם, בני הדור, דור מבול, דור הפלגה. יש לנו את סוגיות היסוד. וסוגיית העל המופלאה ביותר, שאנחנו עושים לה את הפתיח היום, בפרשת נוח, ואנחנו נטבול ב-40 שעה שלה, בפרשת לך לך, כן? היא עוסקת בעיקר ההבדלה שבין אברהם לנוח. ונלך בעקבות רש"י. קודם כל אנחנו נזכיר משהו באמת בשפחו של נוח דווקא. כן? כיוון שאנחנו הולכים תכף להזכיר את ההבדל, כן? אז אנחנו קודם נדבר בשבחו של נוח, בעקבות דברי רשי, רשי בפתיחת הפרשה, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק היה, כן? רשי מתעורר פה לשאלה הידועה, כן? כתוב, אלה תולדות נוח, ואנחנו מצפים שכאן ייכתבו מיד תולדותיו של נוח, היינו שם חם ויפת, למרבה הפלא, יש פה איזה קיטוע. אז לפני שמבקרי המקרא יבואו ויגידו את דבריהם על הקיטוע הזה, ויגיד לנו עד כמה התורה היא לא אינטליגנטית, או שאולי זה כתב פלוני, ואולי זה אלמוני, ואולי הוא כתב והתחיל לכתוב אל דוד נוח, פתאום הוא נזכר ואיזה משהו, אני יודע, איזה, היה לו איזה בלבול, אז הוא כתב, לפני שאנשי הביקורת המקרא יבואו, אנחנו כבר נאמר את דברי רשי כאן. אז רשי באמת מתעורר לשאלה הזו, והיא אומרת דברה, בעקבות המדרש כמובן, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. את האלוקים התהלך נוח. למה אתה לא אומר את תולדותיו? מה אתה פתאום מתחיל לספר בשבחו של נוח? אומר רשי, הועיל והזכירו, סיפר בשבחו. שנאמר, זכר צדיק לברכה. דבר אחר, ללמדך, שעיקר תולדותיהם של צדיקים, מעשים טובים. יסוד מאוד מאוד חשוב, יומיומי, מאוד מעשי, מאוד נחוץ. הועיל והזכירו, סיפר בשבחו. שנאמר, זכר צדיק לברכה. תראו, העולם שלנו הוא עולם מורכב. הוא עולם של טוב ורע. עולם שאנחנו מצווים, עולם שאנחנו מצווים כל הזמן להוסיף על הטוב. כן? כאילו יש איזה מוזניים ענקיות. ראש השנה ידוע שזה זמן שבו כל אדם נידון על מעשיו. היה חצי מעשיו טובים, חצי מעשיו רעים, הרי הוא שקול. כן? רוב מעשים רעים, רוב מעשים טובים. חשבונות יש. כל מיני חשבונות. חילוקי כפרות, עניינים. זאת אומרת, העולם שלנו הוא נידון לפי רובו. יש מאבק בין הטוב והרע. יש מאבק פנימי, תוך נפש האדם, מה שנקרא מלחמת העולמות, או שתי הנפשות, הנפש הבהמית, הנפש האלוקית, ויצרת האדם, שתי יצירות, יצר טוב, יצר רע, אנחנו מכירים את זה. כל אחד רואה את זה בתוך המערכה, בתוך הזירה הנפשית הפנימית שלו. אין מי מאיתנו שלא תואם את עקבותיו, את חותמו, את ניחוחו של המאבק האדיר הזה. והתרוצצו הבנים בקרבה, זה עשיו ויעקב. המלחמה הזו מתחילה מן הרחם, כן? המלחמה הזו מתחילה משעה שננער האדם עם אימו, כן? יצר לב האדם רע מנעוריו משעה שננער וכו'. ואנחנו חווים את המלחמה הזו שעה שעה, רגע רגע. כאשר אנחנו מצווים, בעצם, להוסיף, בכמות ובאיכות, על הטוב. כל דבר שמאפשר לנו להוסיף על הטוב, בכמות ובאיכות, אנחנו מצווים עליו. כל דרך אפשרית שהיא. אגב, זה היסוד של לימוד זכות. כשאתה לומד זכות, מה שאנחנו לומדים בספר וספרתם לחיים בימי שלישי, כן? מה שנקרא החסד שבחסד. ההדרכה הזו של חסד שבחסד, עניינה, למדנו זו בעריכות במשך 2-3 שיעורים כבר, סיימנו ברוך השם עכשיו. כן? ההדרכה של חסד שבחסד, פירושו של דבר, זה בעיניים טובות, בעיני אומן ואמונה, לחשוף את הטוב במציאות, לגלות אותו, לחפור אחריו, הרבה יותר עמוק מכלב, הרבה יותר מכדי חפיסת, כן? חיפוש, חפיסת הכלב. הרבה יותר. הרבה יותר מטפח של פני המחושה. אפילו אם הרע הוא תמון, הטוב, הוא תמון במעמקים נוראים. אתה מחויב לחפור ולחפור ולחפור בתוך עצמך. בתוך חברך. לחשוף את המיקום שלו. ומרגע שחשפת את המיקום שלו, אומר הרב קוק מוסר אביך, עכשיו אתה מצווה לעשות הכל כדי לעזור לחברך לגלות הטוב הזה. להלביש אותו בתוך המציאות. לגלות אותו, לבנות לו כלים, אפיקים, ערוצי גילוי. אז אתה שייך למלחמת הטוב ברע. אבל אם אתה לא ער לאיזון העדין הזה, המורכב, הבעייתי, הפרובלמטי, שיש בין הטוב והרע, ואתה אפילו בלי מייסים, כל שכן, בכוונת חילה חס ושלום, מכביד על המוזניים של הרע, אתה בבעיה. תשקול טוב איזה מילה אתה אומר. מה אתה מוסיף לעולם? האם אתה הוספת ל-CO2? האם עכשיו אתה מוסיף לגזי החממה? האם כרגע, כן, החום יעלה בגללך? המציאות לא תוכל להתקיים בחום כזה. עוד 2-3 מעלות, כן? ואז כל הקרחונים שמה פושרים, והאוקיינוסים עולים בשישה מטרים. מה זה שאתה עושה? איזה חותם אתה משאיר? עשו איזה בדיקה וראו שרק תעשיית ההמבורגר בארצות הברית, כן? היא משחררת להעביר משהו כמו כמה זה יוצא שם? 800 אלף טון? בכמה זמן? אני כבר לא זוכר. מספר אסטרונומי. תעשיית המבורגר בלבד. כדי שאדם, שאדם אוכל סנדוויץ' המבורגר, אתה שואל כמה דו-תחמוץ הפחמן ישתחרר לאוויר, וזה מתחיל מפליטת דו-תחמוץ הפחמן שהפרות פולטות בצועה שלהם, כי הרי צריך את הבשר של הפרות, צריך לגדל אותם. כן? דרך כל הפעולות הטכנולוגיות שנעשות, כדי שאנחנו נוכל להחזיק את ההמבורגר ולאכול אותו, 180, 800 אלף טון, לא זוכר עכשיו אם זה בשנה, או אני חושב שבשנה. זה מספר אסטרונומי. אסטרונומי. תחשוב על מעשים שאתה עושה. בשביל ליהנות מהג'אנק פוד, מהאוכל המהיר הזה, אתה מוכן לשחרר עכשיו 800 אלף טון לאוויר? עם כל המשמעויות שיש בדבר? עם כל תגובת השרשרת המסוכנת והבעייתית שיש לזה? שאלה גדולה. מה אתה משחרר חלל האוויר? כשאתה מדבר. דיבור בטל, דיבור אסור, דיבור של קודש, דיבור רע, דיבור של מצווה. מה אתה משחרר לאוויר? שאלה. הכלל הוא שאנחנו צריכים לאמץ בחום ולהזכיר ולשבח ולהעלות על נס כל פעולה חיובית. אם אנחנו רואים במרחב שלנו פעולה חיובית, אותה צריך להיות על נס. כותרות העיתונים צריכים לזעוק יום יום, שעה שעה. פלוני אלמוני סתם פיו בשעת מריבה. זה החידוש הגדול ביותר. אין חידוש גדול מזה. לא עסקת נשק כזו או אחרת, ולא פלוני אלמוני שנגנב, שנתפס בגניבה ובאונס ודבר כזה. זה לא חידוש. זה אדם תמיד ידע לעשות. החידוש הגדול הוא שבכותרת הראשית, בשחור על גבי לבן, באותיות ענק, מופיע פלוני סתם את פיו בשעת מריבה. חידוש עצום. עצום. וזו הרפואה האמיתית. מחפשים תרופה לסרטן? מחפשים תרופה לדברים כאילו? פלוני סתם את פיו בשעת מריבה. זה אפילו מעלה על פנינו קצת צחוק. זה משעשע אותנו אפילו. אנחנו עדיין לא יודעים מספיק להתרשם מתהום הרצינות שבאמירה כזו. אבל אתם מבינים שזו אמת. זה נשמע קצת בבחינת האחד בא לגור ושבוא תשפוט להגיד את זה היום לעורך ראשי שעיתון ידיעות אחרונות יזרוק אותנו מכל המדרגות. מה אני אביא הביתה לאכול פינוקיו? תגיד, מה אתה? מזה מתפרנסים? מפלוני סתם את פיו שאת מריבה מזה מתפרנסים? אני צריך אדם נשח כלא, מה אתה מביא לי? כל מיני דברים כאלו. כן. תן לי סנסציה, דברים מוזרים, דברים מתמיים. חידוש עצום. רשי מלמד לנו את זה בפתח דבריו. מכל מכלול הפירושים שיש על הפסוק הזה, העדיף רשי להביא את הפירוש הזה עם כל תהום הרצינות שבו ועומק הלימוד והמוסר והלקח שיש בו. הועיל והזכירו. הזכרת אדם צדיק? דבר בשבחו. לא ייתכן שתראה את הפלוני אלמוני הזה הולך ברחוב. אתה יודע מי זה שם מעבר למדרכה? אתה יודע שהאדם הזה מכניס עניים לביתו? אתה יודע שהבן האדם הזה הוא... כמובן צריכים בזהירות לדעת למי להגיד את זה. כמובן, יש בזה תנאים. זה לא הדבר שהולכים ופיצים אותו עכשיו, אני יודע. כן? לאנשים לא אחרים. אבל, אנחנו צריכים ללמוד על נס. את העובדה שאנחנו זוכים לחיות בדור אחד שיש בו צדיקים כאלו. פלוני, אלמוני. האם כבר גמרנו לשבח? לשבח את ראש הישיבה? האם אנחנו יודעים... במחיצתם של מי אנחנו מתהלכים? אני זוכר שנהגתי להתפאר בזה, שהייתי נער קטן, נער צעיר, ילד אפילו, בקיבוץ. אז נהגתי להתפאר, שנים לאחר מכן, חזרתי בתשובה. הייתי רגיל להגיד לחברים, אתם יודעים שהסתובבתי בין הרגליים של בן ציון ישראלי? אתם יודעים שהסתובבתי בין הרגליים של שמואל ארחון? אלו היו הנפילים הגדולים אשר בארץ, חלוצים הראשונים, שהם היו שייכים עוד לימי ראשיתו של הקיבוץ, אנשים באמת בעלי שיעור קומה. היו מתהלכים בקיבוץ, בצניעות הנפלאה שלהם, בהסתפקות במועט, עם איזה כובע טמבל כזה, כן? עם איזה סנדלים תנכיות ומכנסיים קצרות, אנשי עבודה, ספוגי חזון, אידיאלים. הסתובבתי בין הרגליים שלהם. שמחתי בזה. באמת שמחתי בזה. הייתי רגיל להזכיר את זה בשנים הראשונות. כן? גם היום צריך לזכור את זה. אנשים מאוד מיוחדים, שהיה מה ללמוד מהם. הרבה מה ללמוד מהם. אז הבנו את זה. לפחות באיזשהו מידה, הבנתי את זה אז. ושמתי אותם כתר לראשי. אנחנו מבינים מה המשמעות של הטוב שיוצא מאנשים. יש לך גלאי טוב? תסתכל על פלוני משמאלך, ממנך. אתה יודע, אתה מכיר את ההנהגה החיובית שלו? אתה יודע איזה זריז הוא בבוקר? אתה יודע איזה איזה צנוע הוא באכילתו. אתה יודע איזה נקי הוא בהתנהלותו, בבית הכיסא, בחדרו, סידור המיטה שלו. בונה, יש פה המון טוב. מה זה היחס הבזבזני, המתעלם והמזניח הזה? מאיפה זה? מה זה קיהות החושים הזו? אז מה נתלהב? תגיד לי אתם. תגידו לי אתם, מה נתלהב? ממה? נחכה לאקשן הגדול. הפועל נגד מכבי. ממה נתלהב? ממה, מאיזה מכת סוכר בתוך הורידים? מה נתלהב? מאיזה טריפ? יש לנו את כל הסיבות לצאת מהכלים. את כל הסיבות יש לנו להתלהב עד לב השמיים. מהעובדה שפלוני אלמוני, שיושב מימיני ושמאלי, הוא אדם צנוע. בסדר? אז בסדר, אני לא משווה אותו לרבי עכשיו. לא משווה אותו עכשיו לגדולי המוראים התנאים. אבל הוא אדם צנוע, במידה שאני יכול להתפעל מזה. אני זוכר לפני הרבה שנים שעזבנו את ירושלים והלכנו לאלון מורה. היה לי מחשבה כזו, וואי, עזבתי את ירושלים, איפה הרבנים הגדולים? הרב טאו, כל הרבנים. מה, עכשיו אני הלכתי לגב ההר שמה? אני יודע, אני יודע, תלמיד חכם או שניים שמה. אלון מורה בראשיתה, מי היה שמה? לא הרב אליקים לבנון עדיין, הרב בנימין הרלינג, השם יקום דמו, סודי גדול. אבל בסך הכל היינו רגילים להיות כולה חכמים, פה בירושלים. איפה שלא פונה, ימין, שמאל, שיעור של גדולי הדור. פתאום אתה מגיע לגב ההר, התיישבות בראשיתה. חבר'ה שמגיעים, בעלי תשובי הרבה, קשי יום כאלו. חבר'ה שנמצאים במצב שהם צריכים בעצמם, מורי דרך. פשוט, מסתכל ימין ושמאל. איפה הרבנים? איפה גדולי האומה? באמת הייתי במצוקה אז. אז היינו אז נוסעים פעם בשבוע, לוקחים את הטרנזיט, המקרטע, ונוסעים לירושלים, לשמוע שיעור של רב טאו. הוא היה יודע, כן, היה שומע שאנשי גב ההר מגיעים, היה ככה מחבט לנו בשתייה, מדבר איתנו ככה בלשון רכה, והרבה קירוב, החלוצים, המתיישבים. היינו יושבים אצל איזה שעה בשבוע, חוזרים הביתה טעונים ואיזה רושם ככה של אווירה של ירושלים, חוזרים ללון מורה, וחוזר חלילה השבוע לאחר מכן. כשהגעתי להתאמר, המצב עוד החמיר כפליים. יישוב קטן. הגעתי חצי שנה אחרי שהיישוב עלה לקרקע. הגעתי ממש לטקס ההכתרה. לא אשכח עד היום טקס ההכתרה. כן, כל מיני שירי ארץ ישראל ושליחי הסוכנות, דיברו דברים ככה של חזון. יושבים בשורה הראשונה חמישה, שישה מוכתרים של הכפרים מסביב. הם יושבים שם בטקס של ההכתרה של התאמר. זה פשוט לא יומן, תחשבו על זה. זה ימים של פעם. הם יושבים שם ספסל הראשון, מגלגלים את זה שלהם, ושירים של ארץ ישראל, ודברי שבח להתיישבות, והם ככה זה, יושבים שם. איזה ימים זה היה. ואז הגענו לתמר. שם המצב עד היה הרבה יותר חמור. רוב רובם של החברים שם היו תלמידי מכון מאיר. כולם זקוקים כמו אוויר לנשימה למורה דרך. היה תלמיד חכם חשוב אחד, הרב רונסקי, הרב ראשי לצהל. חוץ מנו. ואיפן כה וכה, היער קייניש. מה עושים? ואז פתאום, עלה לי הדבר שאמרתי לכם עכשיו. הסתכלתי לחבר שלי משמאל, חבר המזכירות, חברי, בן גילי, בעל תשובה, כמוני. וראיתי, איך הוא מתייחס לעסקי ציבור? באיזה מסירות נפש? באיזה ניקיון כפיים? באיזה דאגה לחיי הציבור? באיזה אכפתיות? באיזה הקרבה של הזמן העצמי שלו? אמרתי, מה אני צריך את אנשי ירושלים? והאיש הזה, בלי בלעים. הסתכלתי מימיני, וראיתי את הבן תורה שקם כל יום לבית המדרש בלון מורה. יושב בוקר ועד ערב, והתמדה נוראה, לומד את הסוגיות בגמרא, מקיז את דמו, יורק דם על כל סוגיה. מה אני צריך את ירושלים? יש לי פה שקדן כזה נפלא. ייזהרו בבני עניים שמאמצי תורה. התפעלתי מהם עוד. אז הבנתי מה ששלמה המלך אומר. לך אל נמלה הצל. ראה דרכיה. אפילו מן נמלה אפשר ללמוד. החזיונות של הטוב שקיים במציאות, לא צריכים לחפש אותו בכתרי המלכים. אתה מבין איזה נזק אתה גורם לעצמך? שאתה חושב שאת הטוב תמצא רק בכתרו של המלך? ומה עם בני המלכים? מה עם רובן? מה עם אשר? מה עם שמעון? הפשוטים. מה, אין בהם? הם פחות טובים מהנמלה? תתחיל לקבץ את הטוב. תתחיל לזהות אותו. תתחיל להעצים אותו. תתחיל להגדיל את ערכו, תתחיל לדבר עליו, לספר בשפחו. כמובן, שכאשר אתה נפגש בתופעה שמרכזת בקרבה טוב בולט וחזק, כמובן שיש מקום להתעכב על הדמות הזו, כמו שאנחנו רואים פה בנוח, די, כיוון שהזכירו, כן? דיבר בשפחו, כמובן. ככל שאתה מזהה מקור אנרגיה של טוב גדול יותר, יש מקום להתעכב יותר לתופעה הזו, די, למצאת אותה כמה שאפשר. ולא הודיע. הודו להשם קירו בשמו, הודיעו בעמים, הודיעו בעמים עלילותיו של נוח, הודיעו בעמים עלילותיו של אברהם. ואברהם היו יהיה לגוי גדול, כמו שפסוק אומר שם. גם שם רשי אומר, ואברהם היו יהיה לגוי גדול. גם רשי אומר גם שם, כיוון שהזכיר אותו, הזכיר את שפחו. כיוון שהזכירו, אסור שההזכרה הזו תהיה ריקנית. לא ייתכן שאנחנו נבוא למצב שנגיד, מה הועילו חכמים בתקנתם? שנראה חכם, נראה צדיק, ולא יהיה לנו מה לספר עליו. אתם מבינים את המצב הבעייתי של זה? זה כאילו, נו, אז מה הועילו חכמים? אז יש, יש אדם שלומד תורה. אבל לא מספרים עליו שום טוב. המציאות שלו, אין לה שום רושם מיוחד. אז מה הועילו? סתם בטל. הרבה כמו יש בשוק. אסור שדבר כזה יקרה. אסור לעבור לסדר היום. כאשר אנחנו מתבוננים בתופעה חיובית. מקטנה שבקטנות, לכן למלא הצל, עד גדולה שבגדולות. נוח, אברהם, צדיקי אומת העולם, צדיקי ישראל. זה דבר מאוד חשוב. ואגב, ג'וג הפוך, גם הפוך. כי מה שאנחנו מדברים פה, כן, על חובתנו להעצים את מציאות הטוב. אז כאשר אנחנו ניגשים לכף המוזניים העצום והענק הזה, שמתנדנד כמטוטלת בתוכנו, בתוך נפשנו, במציאות הכללית האנושית של הטוב והרע, כמו שאנחנו צריכים, חובתנו זה להעצים את הטוב, חובתנו זה גם להשפיל את הרע. לכן אומר הפסוק, זכר צדיק לברכה, ושם רשעים ירכב. כשאתה מזכיר שם רשעים, תדרוך עם הרגל. על מי? איתם חטאים מן הארץ. לא חוטאים. לא חוטאים. שם רשעים ירכב. לא הרשע עצמו, אלא שמו. השם זה הגילוי שלו. הגילוי שלו זה הרשע. אבל הרשע עצמו, מצד פנימיותו, זה בסדר. אפילו המלך של תיקון. אבל חובתנו זו ליצור את האיזון בין הטוב והרע. להעצים, להדגיש, לפאר, לשבח, לרומם, לעלה, לקלס, כל פעולה של טוב. ולעומת זה, להיות רגיש מספיק, כדי להשפיל את הרע עד אפר. שם רשעים מרכב, כמו שנאמר, ואנשי סדום רעים וחטאים מאוד. ושם רשי אומר, כיוון שהזכיר את סדום, הזכיר את רשעותם, שנאמר, שם רשעים מרכב. אנחנו צריכים להדיר את הרע. לא צריכים למד, כן? זכות על הרע. לא. אנחנו צריכים להשפיל אותו, שאנשים לא ירצו להתקרב לדבר הזה. למען יראו וייראו. למען יראו וייראו. בן סורר או מורה. יש דעה בחזל, רבי יהודה, אם אינני טועה, שממתינים לו עד הרגל, ואז סוקלים אותו. למה? שנאמר למען יראו וייראו. כדי שלחכות לאותה הזדמנות שכל ישראל נאספים בירושלים. ממתינים לו עד הרגל וממיתים אותו. כדי שכולם יראו. לא כדאי להיות סורר מורה. אתה רואה מה גורלו של הרע? סקילה. לא כדאי לך. אל תלך על זה. זה לא משתלם. צערנו הרב, גם אנחנו, וגם אחרים, לא מספיק יודעים שלא כדאי לקלל, לחשוב רע, לעשות מעשים מסוימים שהם לא טובים. אנחנו לא מספיק יודעים שזה לא כדאי. אנחנו לא יודעים את ההפסד שבזה עדיין. למה? כי הרע הזה לא הושפל מספיק עדיין. הוא לא הושפל בחברה האנושית. עדיין האנשים שמעלים על נס, רבים מהם, הם פושעים למחצה, לשליש ולרביע. זה אנשים שבהרבה דברים לא רואים לשמש דוגמה. והדימוי הציבורי שלהם הוא דימוי שלא מדגיש את הרע הזה. לא מגנה אותו. לא מוכיח אותו. מעלים אותם על נס. הנה, תראו פלוני אלמוני. שכחת איזה קופה של שרצים יש על גבו? תיזהר. כשאתה בא להעליל אותו, ולהריץ אותו, ולספר בשבחו, תיזהר. אנשים יכולים לאכול אותו כמו שהוא, בלי לנקות לו את הקסקסים. בלי להוציא לו את בני המאיים, בלי לנקות אותו, יכולים לנזק. לא מספיק ברור לנו שלא כדאי לגנוב. לא מספיק ברור לנו שלא כדאי רחל. לא מספיק ברור לנו שלא כדאי ולא כדאי ולא כדאי ולא כדאי. זה לא מספיק הוקה נגד השמש. זה לא מספיק נשכל, זה לא מספיק נחנק, זה לא מספיק נשרף, זה לא מספיק. אנחנו חושבים להרוויח מזה משהו. אם כן, אתה מזכיר טוב, אל תסתפק בהזכרת ראובן הצדיק. ספר בשבחו. ספר לעצמך בשבחו. ספר לעצמך. אחרי זה תחשוב איך לספר את זה לאחרים. יש דרכים שתצא מזה תועלת. הועיל והזכירו, סיפר בשבחו. הסיפור בשבח, בלשונו של רשי, כן? זה כבר נוגע לטקטיקה, או לטכניקה של התפשטות הטוב. סיפור בשבחו, ויספר משה אל חותנו, לכל התלאה אשר מצאתם. אומר רשי, ויספר לחותנו, מה זה סיפור אומר רשי? סיפר לו כדי למשוך את ליבו לדברי תורה. סיפור טוב, הוא תמיד מושך את הלב. תהפוך את שבחו של צדיק לסיפור. אתם קוראים סיפורי צדיקים. הרבה פעמים שאנחנו קוראים את הסיפורים האלו, יוחד הסיפורים היותר טובים, שמסופרים בטובתם, שמושכים אותנו, כמו דבר מתיקה. אתה נכנס לעולמו של צדיק, אתה נכנס לעולם הרגשות שלו, לטוב שלו. אתה גומר, אתה סוגר את הספר, אתה מתבשם. אתה יוצא החוצה, אתה פוגש את החבר שלך, אתה מאיר לו פנים. אתה ספוג בטוב, אתה ספוג ברצון טוב. למה? נפגשת עם סיפורי צדיקים. זה נקרא לספר בשבחו. כי זה לא פשוט לספר בשבח צדיק. הצדיק הוא צדיק. איך עכשיו אתה מגיש את זה על השולחן של ההמון? איך אתה מספר את זה? עכשיו אתה צריך לקחת את הבשר המשובח הזה, ולהכין אותו באופן שהאדם הממוצע יאכל אותו ויגיד, וואו, להקיף את האצבעות. זה נקרא לספר. אומנות הסיפור. זו אומנות בפני עצמה. לעומת זה אתה יכול לקחת חומר גלם נפלא, כמו צדקת הצדיק, ולהגיש את זה לשולחן בצורה כל כך תפלה, כל כך שרת טעם, כל כך לא מערה ולא מגרה ולא מעוררת, שהיושב, מגרד בראש משעמו, יוצא החוצה, ונכנס לדיסקוטק בצד השני של רחוב. שם זה יותר מעניין. שם זה יותר מעורר. שם זה יותר סוחף. מה סיפורי צדיקים? עתיק, ארכאי כזה, שחור כזה, בלוי, ישן. לא מעניין. לא רלוונטי. זה מה שאומר רשי. הועיל והזכירו, סיפר בשבחו. אנחנו צריכים לקחת את הסיפור של הקדוש ברוך הוא, שזה דברי התורה. לקחת את הסיפור הזה ולטבל אותו, וכל דור ודור לחזור ולספר את הסיפור של הצדיקים. בפנים חדשות. באופן חדש. שאוזן לא שמעתו. באופן שמתאים לבני דורנו. סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. זה כוחו של הסיפור. לקחת דבר אצילי ונעלה, כמו צדקת הצדיק, ולהכניס אותו לתוך הגבול, להכניס אותו לתודעה של האדם המצוי, הפשוט, של קשי היום. זה נקרא סיפור. לכן גם סיפור מייצג את שני הצדדים האלו. מצד אחד הוא ספיר, שזה שייך למשהו עליון, ספיר. מצד שני הוא מספר. מספר זה משהו מנוי, משהו מדוד, משהו קצוב. אני לוקח את הספיר, את הדבר העליון, כמו צדקת הצדיק, ואני סופר אותו. אני מתאר אותו. אני מספר אותו. מלשון מספר. מלשון ספר וגבול. ספר. מספריים. שהמספריים עושות פעולות של גבול. זה הסיפור. היכולת לקשר את הגבוה והנמוך. לקחת תוכן שנימי, אלוקי, את הטוב המופשט. כן? את המעלות הכבירות של הצדיקים. ופשוט למכור אותם בשוק. לכל דכפין. ואנחנו צריכים את זה מאוד. אנחנו צריכים לפגש עם הטוב. צריכים אותו באריזות חדישות. אריזות מתאימות. אבל אם לא נלמד לעשות את הדרך הזה, שמכיוון שהזכירו הסיפור בשבחו, אם אנחנו נעבור לסדר היום, אנחנו נתעלם ונזניח את מוקדי הטוב, הגלוי והפנימי, ולא נעסוק בסיפור הבלתי פוסק. זה בעיה. אנחנו מאחרים את הטובה. אנחנו בעצם משחקים לידיו של היצר הרע, של הרע, מתפתח ולא מפריע. לא מגלים אותו, לא מדברים בגנותו. לא שמים לב אליו. לא יודעים לתת לו את השם ואת התואר האמיתי שלו. שם, רשעים, ירכב. לא יודעים. הייתי שותף פעם לסוגיה. בין בחור ובחורה. תקופה של היכרות. תקופה של היכרות. הבחור היה מאוד נאמן להבדלה היסודית שבין קדושת ישראל לגויים. הבחורה אוניברסלית. כל מיני תפיסות של והתערבו בגויים, חברים גויים, חברות גויות, פתיחות עצומה לטיפוסים משונים, בעלי נטיות הפוכות ואלגנים, ואלגן, אבל מה? בעלת תשובה. קשר נהדר היה ביניהם, נפלא. בחינת התכונות? משהו משהו. נורא נורא רצו להתחתן. אבל מה? הגיעו לסוגיה הזו. אז פתאום התברר שמשני צידי הנהר ממש. הוא נמצא במקום ההבדלה, והיא נמצאת במקום ההכללה שדחקה, דחקה את ההבדלה. מה עושים? והיו גויים בני ביתך, והיו הומוסקסואלים בני ביתך, והיו לסביות בני ביתך. כל מיני טיפוסים מפוקפקים כאלו ואחרים. אין שום בעיה אגב. לעשות חסד עם כל אדם ואדם, אבל ההבדלה, ההבדלה. ההבדלה לא הייתה ברורה לחלוטין. נקודת מחלוקת. בצער עצום, בהזלה דמעה, בכאב שקשה לתאר, נפרדו. לא הצליחו. הבחורה רצתה להבין, לא הצליחה להבין, את המשמעות של ההבדלה. הייתה מוכנה לתיקונים קוסמטיים כאלה ואחרים. גדרי הלכה היבשים, כאלו ואחרים. לא הבין את היסוד, לא הבינה. חשדה אותה בקיצוניות, בפנאטיות, בקנאות יתר. לא הבין את היסוד הטהור של ההבדלה. לא הבין את זה. נפרדו. אתה מוכנה לשפר, אתה מוכנה פה, אתה מוכנה שם, ללמוד, לשמוע, פה. אין זמן. אנשים מבוגרים. לקראת סוף שנות ה-30. אין זמן של התהליכים. יש לך את ההבנה הזו, מה טוב? אין לך. תעשי את העבודה שלך. אם השם יגלגל שנחזור אי פעם, מה טוב? אולי יחזרו פעם. אם לא, נתראות. כאב. בכאב נורא. נלצו לחתוך את רקמת הקשר הזו שהתחילה כבר. לעשות יותר ויותר עדוקה במהלכם של חודשי היכרות. נפלאה. פורחת מאוד. עד שהתברר את התהום העצום שמבדיל בתפיסות העולם שביניהם ביחס להבדלת ישראל מן העמים. כשהייתי מעורב בוויכוח הזה, אלו הדברים שאמרתי שם. את הדברים שאמרנו היום. עם כל הכאב, למרות שזכיתי להיות השטחן ביניהם. אבל עם כל הכאב אמרתי, לוח הזמנים להשוויה ולתאום ביניהם, לוח הזמנים לא מתאים. יש פה הרבה עבודה. הרבה עבודה. מה לעשות? אני תומך בפירוד. תומך. אין מה לעשות. הואיל והזכירו, סיפר בשביחו, שנאמר זכר צדיק לברכה. כולי. אנחנו נראה את הקטע הזה בדברי רש"י. נסתפק בו. יש פה המשך לדברי רש"י. פירוש נוסף, ללמדך שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. וזה רש"י אומר למעשה שאין פה שום הפסק בין תולדות נוח לבין תולדותיו. כי לפני שאתה מדבר על תולדותיו, שם חם ויפת, דבר על התולדות היותר מקוריות. מה עם התולדות היותר מקוריות של צדיק? מעשים טובים. אם כן, שאתה מתאר את מעשיו הטובים של האדם, זה לא נחשב הפסק בינו לבין תולדותיו. כי מעשיו הטובים זה הוא. אז מאלה כבר אמרת, אלה תולדות נוח. אמרת את השם נוח. כשאתה אומר נוח, ומזכיר את מעשיו, זה לא נחשב הפסק בינו לבין תולדותיו, כי נוח זה מעשיו. זה היינו אז אותו דבר. זאת אומרת, יש פה דגש בדבר רש"י. רש"י אומר, אין פה הפסק, כי זה היינו אך. מעשיו הטובים של נוח, זה הוא. ואם אמרת נוח, ואמרת מעשיו הטובים, אמרת אותו הדבר. חשוב להגיד את זה. כי לא תמיד שמזכירים מעשיו הטובים של אדם, זה הוא. זה לא הוא היה אומר. איך כתוב מסכת טובות? רבי יוסי, הוא היה אומר. מה זה הוא היה אומר? מה שהוא מוצא מפיו זה הוא. מה שהוא עושה זה הוא. פיו וליבו שווים. אין הפרש, אין הבדל. זה דבוק. המעשה שהוא עושה זה הוא. זה האישיות שלו שמתגלה. זה לא כחש. זה לא מסך חיצוני שנעשה בלי לב. זה הוא ממש. רש"י פה משבח את נוח בצורה שקשה לתאר. מדרגה נפלאה. מאוד מיוחדת. תולדותיו של צדיקים מעשים טובים. ממש תולדותיו. אותם הוא הרע, אותם הוא ילד, את המעשים הטובים. זה יוצא מתוכו, מתוך אישיותו. זה לא איזה סרח עודף, זה לא טלאי. זה לא משהו חיצוני, זה לא חיקוי. איזה מעלה יש לנוח. פילי פלי. כבר קשה יהיה להבין. כשאנחנו הולכים לדבר בגנותו של נוח, אבל לפחות מה ההבדל בינו לבין אברהם, כבר יהיה קשה קצת להבין. איך עוד אפשר למצוא איזה גנאי בנוח, אחרי כל המעלות האלו. זה יהיה לנו באמת, באמת קשה. אנחנו צריכים בצורה מאוד אחראית, להתפלל לריבונו של עולם, שיעזור לנו להבין את דברי רשי. בהמשך, שהוא בא לסמן את הקו המבדיל בין אברהם לבין נוח, שנזכה להבין בצורה נכונה, מבלי להוציא לעז על נוח, מבלי בצורה גסה ולא מחושבת, לבוא ולהרחיק את נוח, להגיד, נוח, לא פשוט, לא פשוט. מכיוון שעל סדר המאורעות הוא נזכר. נזכר על סדר המאורעות, אני מספר סיפור. בתוך הסיפור אני מזכיר שם של פלוני. כיוון שהזכירו, מכיוון שהוא היה חוליה בתוך הסיפור שלי, קח את החוליה הזו, תפל בה. תדגיש אותה, תעשה לה פוקוס. הזכירו, אלה תולדות נוח, הוא הזכיר את זה במהלך סיפור. התורה הלך, גלגול הדברים, הגיע זמנו של נוח להיזכר. אל תיתן את זה לעבור. כך, בודד את זה, דבר על זה, יחד לזה. כן? דף הבית של נוח. זה משהו מיוחד. הלאה. בהמשך, בתוך שפחו של נוח, ממש בתוך שפחו, איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוהים התהלך נוח. אומר רשי, את האלוהים התהלך נוח, ובאברהם הוא אומר, אשר התהלכתי לפניו. נוח היה צריך סעד לתומכו, אבל אברהם היה מתחזק ומהלך בצדקו מאליו. כשאנחנו רוצים להבדיל בין מדרגות של בני אדם, איך אומרים? זה קרב אלופים. אחרי שכבר כולנו פה, נשארה גרמניה מול צרפת, בקרב הגמר. מחשמם זכרם. גרמנים אלה. אם אנחנו נזכה ליום הנקם לראות מה יהיה עם גרמניה, אנחנו נהיה מאושרים של בני אדם. הלוואי ונזכה. אני אומר, כל יום שגרמני חי, בלי לאכול את עצמו מכף רגל ועד ראש, על מה שעשתה אומתו, סימן שהוא לא חזר בתשובה. שפת עולמים. צריך לתקוע להם זה בוקר ועד ערב את כל הסרטים האלה, להראות להם מה שהם עשו. הם בטוח לא רואים את זה. הם לא רואים את זה, אני בטוח. הם לא רואים את הסרטים האלו. לא רואים. לא רואים את התיאור האתני. לא רואים את סרטי התיעוד של הנאצים. שנמצאים, אני יודע, יש איזה 1,000 שעות צילום. שהסרטים הנוראים ביותר. העונש הגדול שלהם זה להראות להם את זה מבוקר ועד ערב. שיראו מה שהם עשו. שכל אחד יזהה שם את הסבא שלו ואת האבא שלו. אבל שמנפים את כולם, הרשעים האלו ניצבים מול הצרפתים לאליפות הגמר. עכשיו זה כבר לא פשוט לראות את ההבדלים. בין הכוכבים. לא פשוט. צריכים כבר משקפיים מיוחדות מאוד. לרדת לנקודת הרצון. זה נקרא שלמות הלב. בלשונו של המסילת ישרים. שלמות הלב. יש המדרגה של מדרגת הרוממות, הליכה בדרכיו, אהבה ושלמות הלב. שליבו יהיה נתון כולו לעבודה. ולא יהיה כפוסח על שני הסיפים. אלא כל ליבו נתון לרצונו יתברך. נקודת הלב. בגמר, רק נוח ואברהם מגיעים. ובגמר, אנחנו צריכים יינן שיודע להבחין מה ההבדל בין אדמת בורדו לבין אדמת מונז'נו, דרום צרפת. מה ההבדל בין היין שצומח על האדמה של בורדו לבין היין שצומח על האדמה של מונז'נו? זה לא פשוט. אני ואתה אם מתאם את זה, על שני הדברים נגיד, אוללה, ודאי זה שאלה. אבל לא תצליח לשחד שום יינן צרפתי. הוא ידע בדיוק את ההבדל. איזה בציר זה? אם זה אדמה כבדה או קלה? מה ההבדלים בין הטעמים? חמצמץ, קיצי, קלאסי, כל מיני ביטויים. מכירים את הביטויים? הוא ידע להגיד לך בדיוק. אי אפשר לשקר אותו. אי אפשר גם לשקר את רשי, ולא את חזל. אי אפשר. את האלוהים יתהלך נוח. אנחנו, אני ואתם, היינו רואים את זה בקלות במסגרת השבח של נוח, מבלי לעלות על דעתנו, שמה בתוך השבח הזה, יש גם אבל. את האלוהים, את האלוהים, התהלך נוח. נפלא, לא? מיוחד שזה מוזכר בנשימה אחת, איש צדיק, תמים, היה בדורותיו, את האלוהים, תלך נוח. הולך ומוסיף, עוד שבח. אומר רשי, לא, החוש המיוחד של חז"ל, יש פה בג. יש פה גנאי. גנאי. בג. יש פה בג. עתק אלוקים יתהלך נוח. אתה רוצה לדעת את המשמעות שבין? את האלוקים, את המשמעות של יתהלך, את האלוקים יתהלך נוח? תראה מה נאמר באברהם אבינו באותו הקשר. אשר התהלכתי לפניו. דברי תורה, עניים במקום אחד, עשירים במקום אחר. ייתכן שאם היה כתוב רק את האלוקים יתהלך נוח, לא הייתי יודע שיש פה גנאי. אחרי שאני רואה באברהם אבינו, שהתורה מתייחסת למצבו ביחס לאלוקות, ומתאר את זה במילים שונות, אשר התהלכתי לפניו, או התהלך לפניי ויהיה תמים, תרפו מיד אני מגרד את הראש, את האונה השמאלית. אני מגרד, כאן. מגרד. מה קורה כאן? אונת השאלה. מה קורה כאן? מה ההבדל? טק, תפסתי. זה מסתדר לי. לחיתם את הארץ, עניינים שחיתם את הארץ, המילה עת. מילה מעניינת. מילה שמדברת על סמיכות חיצונית. לא אם, אלא עת. עת אלוקים יתהלך נוח. הכל טוב יפה. נכון. אלוקים קרוב אליו. אבל מה סוג הקשר? תמיכה חיצונית. פגם שמצריך פיגום. צריך תמיכה חיצונית. ראיתם את הבתים שנמצאים בתהליך בנייה? איך הפיגומים מקיפים אותם סביב סביב? עד שמעמידים את הקירות, חזק חזק, מתחילים להוריד את הפיגומים. עכשיו הוא חי, נושא את עצמו. יש לו את החוסן העצמי שלה. אפשר לסלק את הפיגומים? כן, לא כבר פגם. את האלוקים יתהלך נוח, זה פיגום. אתם יודעים מה? הלוואי עליי. הלוואי שהפיגום שלי זה היה השם יתברך. זה דבר עצום. הלוואי עליי. אבל למה אתה לא מתהלך מעצמך? אתה יודע למה אתה לא מתהלך מעצמך? כי הרצון שלך עדיין, בנקודה הפנימית, בעומק העשירי, איפה שרק יינן מומחה יודע להסתכל, בעומק העשירי של הרצון שלך, אתה לא עם השם יתברך. יש שם שתי רשויות. שיירת בחללו של עולם פורטה. כמו שנאמר לגבי רחב, שלא שיירה בחללו של עולם. כי השם הוא אלוקים, השמיים מעל, ועל ארץ מתחת. אמרו חז"ל, על הדיבור הזה, על הדיבור הזה של רחב, ישוע בן נון התחתן איתה. על הדיבור הזה. רחב הזונה. אבל שהיא תיארה את הנס, שהיא תיארה את קדושת ישראל, שהיא תיארה את השגחה אלוקית על המציאות. כי השם הוא אלוקים השמיים מעל, ועל הארץ מתחת אין עוד. המילה אין עוד, אמרו חז"ל, לא שירה בחללו של עולם. הכל תחת השגחתו של הקדוש ברוך הוא. שמע ישוע בן נון?
אתי נשאי לי, רחבי.
כן. התחתנה איתו. על הדיבור הזה. הוא ידע להעריך את הייחוד שלה, למרות ההיסטוריה הבעייתית שלה. לפחות מאלו מחז"ל שאומרים רחב הזונה כפשוטו. אחרים אומרים שהייתה פונדקאית ומזינה. היה לה מקולת, מה שנקרא. מזונות, מלשון מזונות. את האלוהים תהלך נוח. פירוש הדבר. סמיכות חיצונית לקדוש ברוך הוא. היינו. תוקף רצונו של נוח. בקדושה. הגיע עד העומק התשיעי וחצי. נוח לא היה עוקד את בנו יחידו. נוח לא היה עוזב בשנת בצורת. למצרים, מתענה שמה, אחרי שהבטיחו לו א', ב', ג', ד'. נוח לה היה עומד בניסיון אחד. שם הדבר מבין. כי נקודת הרצון הפנימית, שהיא יוצרת את ההתמסרות המוחלטת, את הכניעה המוחלטת לרצון השם יתברך, ותחזור לו. תחזור לו. נוח היה צריך סעד לתומכו. התערבות של הרצון האלוקי. זה כמו אינפוזיה. מכיוון שהכליות שלך כשלו, צריך כליה מלאכותית חיצונית, שתפמפם לך, כן? ותעשה את הפעולה במקום הכליה שלך. יכול להיות שהכליה שלך עובדת 80%. אתה צריך לקבל השלמה של 20%. 20% צריך לקבל השלמה. 90%. 10% השלמה. כליה עצמאית. 100%. אפשר לנתק אותך עם אינפוזיה, עכשיו אתה כבר בסדר. אין שום בעיה. אבל זה לא הכל. זה לא הכל. לא בזה נגמר החידוש הגדול שבדברי רש"י. קודם כל, באופן כללי, נכנסנו פה באמת להיכל מאוד מיוחד, שנקרא היכל רצון. וכל אחד יוכל להרגיש ולראות על עצמו. הרבה פעמים. איפה הוא נמצא? בסוגיה הזו של פוסח על שתי הסיפים. איפה נמצא הרצון הפנימי שלו בשעה שהוא מתפלל? איפה נמצא הרצון הפנימי שלו בשעה שהוא מקיים מצווה? כלשהי. מילי? מלצרי. איזה חלקים בתוכי מתעוררים למצווה? איזה רבדים בתוכי מתעוררים למצווה? ואיזה רבדים משמשים אופוזיציה לוחמת? מעכבת. שגורמת לי הרגשה של אוי לי מיצרי ואוי לי מיצרי. הבינוני. אוי לי מיצרי ואוי לי מיצרי. כדי לבדוק את הנושא הזה. כדי לדעת שזה קיים. כדי שלא נתעלר בזכיחות הדעת, בשעננות ונחשוב. פה אנחנו עוסקים כמובן בקו הגמר. זה אברהם ונוח. אנחנו לא שייכים, אנחנו שייכים למוקדמות. אנחנו עדיין כן. בסדר, בסדר. אנחנו שייכים לשלב אחר לחלוטין. אבל אנחנו פה עכשיו הולכים לראות את הגמר. בין ה... איך אומרים? בין הנציג שלנו, אברהם אבינו, לבין נציג אומות העולם, נוח. אליפות העולם בצדקות. אז ברור שבראשונה, רש"י לוקח אותנו עמוק עמוק לנקודת הרצון. להכיר שהרצון יש בו עומק למעלה מעומק. עומק, כן? כל עומק גדול מחברו. ושם נבחנת מדרגת האדם באמת. איפה הוא מציב אותו? דשמי לך. 1-0 לעם ישראל, שנאמר, יתהלך לפניי והיה תמים. נוח לא צריך, במרכאות, תבין אותי נכון, אל תסכילו אותי, לא צריך סיעת הדשמיה. לא צריך סיעת, אברהם, אברהם אבינו, לא צריך סיעת הדשמיה. הוא אומר לריבונו של עולם, ריבונו של עולם, תראה, הבנתי את כל כללי המשחק. הבנתי. שמת בי צלם אלוקים. הצלם הזה מייצג את רצונך. הצלם הזה כולל, כן, את האיכויות הבסיסיות של האלוקות. אדם עולם קטן. אדם הוא טוב כמו בוראו. מה הוא אף אתה. הבנתי. הבנתי שכל רצונך נמצא בתוך נשמתי. עכשיו אני רוצה לגלות את רצונך מתוכי. הוא בתוכי. אני רוצה שכל חיי יהיו מוקדשים אך ורק לדבר אחד. לגלות את רצונך ברצוני. הוא קיים בפנים. לא צריך להמציא יש מאין. זה קיים. אני רוצה לגלות את זה ריבונו של עולם. אתה רוצה לגלות? קח את בנך את יחדך. לך לך מארצך. ניסיון הרעב. 10 ניסיונות ניסה אברהמינו. כל ניסיון מנוסס אותו. מרומם אותו גבוה יותר במעלות הרצון. עד הניסיון העשירי, קחנה את בנך את יחידך. אחרי שאברהם אבינו עומד בניסיון הזה, מה נאמר לו? אתה ידעתי, כי ירא אלוקים אתה. אתה ידעתי, כי ירא אלוקים אתה. איפה כתוב ירא אלוקים בנוח? לא כתוב. ירא אלוקים פירוש דבר? עכשיו אני יודע שאתה רואה עין בעין. אתה רואה את רצוני? אתה רואה את רצוני עם העין הפנימית שלך. כל החיים שלך. זה המשך אחד בלתי פוסק של גילוי הרצון שלי במדרגה יותר גבוהה. זה נקרא, יתהלך לפניי ויהיה תמים. תתהלך. אתה מכיר אותי. אני מסתכל לך מרחוק. אני משגיח עליך. אני משגיח עליך. אבל אתה יכול לגלות את רצוני גם מבלי שאני אתערב במהלך הנהיגה. פעם הורי לנהיגה, ככה נתן לי איזו לחיצה חזקה עם הברקס. שתגעת? כמעט זאת התאונה. התערבו, זה לא פשוט. כל מי שהטסטר מתערב לו במהלך הנסיעה, הלך עליו. נוח. יותר מדי לחיצות על הברקס. יותר מדי עזרת חוץ. כשהיינו ילדים, היינו משחקים בלורות מיד. היה לנו משחק ג'ולות, ג'ולות. אז היה אחד הכללים, זה היה, כן? שאם אני בא לשחק איתך למשל, אתה רוצה לשחק בלורות? כן. אז אחד היה קופץ לפי חבר אומר, עם עזרת חוץ! עם עזרת חוץ אומרת, שאני יכול לקרוא לזה אדם מבוגר, שאם אני לא מצליח להגיע למרחק שהג'ולה שלך נמצאת, אני קורא לאדם מבוגר, והוא, בסגר. זה נקרא עם עזרת חוץ. אז החלש היה מזדרז להגיד במהירות, עם עזרת חוץ. החלש, חזק, אין לו בעיה עם זה. כן? הוא מסתדר לבד. אבל החלש, שיהיה לו את האופציה, שאם הוא לא מצליח, הוא יכול לקרוא לפלוני אלמוני, כדי שיעשה לו את ה... עם עזרת חוץ. נוח צריך את עזרת החוץ הזו. הוא צריך את האינפוזיה. מהלך הרצון הפנימי שלו, העמוק, לא גילה את עצמו לעת עתה בשלימות, כי רצונו התברך. ובדיוק, אותה נקודת רצון שלא התגלתה, היא לא מאפשרת לנוח להתמודד מול הרשעה בדורו. כי הרשעה בדורו היא 49 שערי טומאה, והוא גילה רק 48 שערים. אז בא הרשע ומגלה שער 49. מה הוא יעשה? אין לי את הקלף הזה, מה אני יכול לעשות? ריבונו של עולם, תן לי את האס שלך. אני חייב לנצח את הרשע הזה. בסדר? הקדוש ברוך הוא עוזר לו. זו בעיה. אי אפשר לסמוך על נוח. זה יוצר נקודת הבדלה חריפה ביותר. בין עם ישראל לבין הגויים הדבר הזה. כל היסוד של מסירות הנפש, של עליך הורגנו כל היום, נובע מיסוד ההבדל הזה. עם ישראל הוא מטורף על ריבונו של עולם. אין לו יכולת, עד אחרון העלובים שבעם ישראל ברשעים. יוסי, איש צרורות, יקים איש צרורות ויוסי משותה. שני אותם רשעים שעזרו לרומאים, שהכניסו את רומא לתוך ירושלים, שהלכו עם הצבאות הכובשים עד קודש הקודשים. אבל שאמר הנציב הרומי, תיכנסו לקודש הקודשים ותוציאו את מנורת הזהב. הסתכל עליו אותו עבריין יהודי, שהוא הרבה יותר גרוע מכל עבריינים שאתם מכירים היום, ומכל המוסרים, וכל לא דמי. הסתכל עליו ואמר, נהיית לא בעברית. מה? עד כאן חביבי. עד כאן. עד קודש הקודשים. עבודות חוץ אני מוכן לעשות לכם. קודש הקודשים? אני לא נכנס. מקום שכהן נכנס פעם בשנה, ביום הכיפורים, ואני אכנס? לא. לקחו אותו, את רבית, את אותו יוסי, כן? יקים ישרות, יוסי בן שוטה, לקחו אותו, הרגו אותו למקום. בעינוי אכזרי מאוד. ועל זה נאמר, אל תקרי בגדיו, אלא בוגדיו. שאפילו בוגדים שבנו, ריח גן עדן יש בהם. זה בא מפה. מהיסוד של העומק העשירי. מהיסוד של קח את בנך ומאות העולם לד בהם, אין בהם מהמנותה, אין אמון עד גבול מסוים. אבל במקום שתהיה התנגשות בין אינטרס אישי, שם מה שיכריע זה הרצון האנוכי. כי אמרתי אין אלוקים במקום הזה, אין יראת אלוקים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי. אני חושש, אני חושש מחייב מלך, אומר אברהם. אני יודע שאתה בחור מנומס, אני יודע שחוקי גרר אוסרים על אשת איש. אבל מה יהיה ברגע שיהיה לך אינטרס אישי לקחת את שרה, כי יפה? כאשר הניסיון יכביד לך על העומק השמיני והתשיעי, מה יהיה אז? אתה תיקח אותה. אתה תעבור לתקנות שאתה עצמך תיקנת. אני לא סומך עליך. אני יודע את ההבדל שביני לבין נוח. אני יודע את ההבדל ביני לבין האבא שלך ואבי אביך. נוח. בני נוח, אני לא סומך לך. אין לך את העומק העשירי. לא נתנסית בעשרה ניסיונות. לא נתנסית. אברהם היה מתחזק ומהלך בצדקו. זה השוס של רשי. אברהם אבינו לא רק שכאשר הוא היה נפגש בניסיון, הוא לא היה נופל, הוא היה מעפיל. שהרצון הפנימי שלו היה מתנגש עם עיכוב, היה מתקיים בו כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. שזה יסוד התוקף והכוח של הרצון האלוקי בכלל. שכאשר נפגשים בו מפריע מסוים, ומתעורר בכפלי כפליים. מה שאין כן הנקודות החיצוניות של רצון, שכאשר הם נפגשים בקושי, מתחילים לילל. קשה להם. הנקודה העשירית היא מעיין המתגבר. אם לא הגענו לנקודות יותר פנימיות, אנחנו עדיין לא במצב שכאשר יבוא עיכוב, אנחנו נתפתח בכפלי כפליים כתוצאה מן העיכוב. אבל אם פגשנו עיכוב בדרכנו, ולא רק שלא התחלנו לילל או לסגת לאחור, אלא אפילו באופן פלאי פתאום מצאנו איזה כוח להתמודד, שנדע אחד מן השניים. או שזכינו לפיגום, או שזכינו לגלות משהו מן המשהו, מהנקודה היהודית הפנימית. שבעקבותיה מופיע המצב המופלא של כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. זה מה שאומר רשי על אברהם אבינו. לא רק שהוא לא צריך סעד, לא רק שהוא לא צריך שהרצון הכללי יופיע בו מחוץ לרחם, לידה מחוץ לרחם, לא, הוא לא צריך את זה. אלא, הוא מגלה אותו מתוך תוכו כהמשך ישיר של הרצון האלוקי, שכולו מתכנס בתוך נשמתו ומשם זורם אל המציאות, וכאשר הוא נתקל במפריעים, הוא מתקפל, משתלש ומתרבע. פלא פלאים, שמקים ברצון הזה, כמו ותה על הצפרדע, צפרדיה אחת הייתה, וידי שיקו בה המצרים, נעשו הרבה צפרדים. להבדיל רצון, שאתה מכה ברצון של אברהם אבינו, אתה מקבל 1,000. פלא פלאים. זה היסוד העמוק יותר, שאנחנו פעמים מדבר על קו ההבדלה שבין ישראל לגויים. אתם תרגו 6 מיליון, אנחנו נביא לכם 600 מיליון. חכו, עוד לא נגמר. שנזכה לראות בנקם בגרמנים האלו. שנזכה. אלוואי. אבל אנחנו ננקום בהם נקמה גדולה מאוד. אנחנו כבר נוקמים בהם. הם לא ישנים בלילה לראות את עם ישראל. עושה חיל. למרות כל הגידופים וכל החירופים, מבית ומחוץ. הם לא מבינים את התופעה הזו. איך הם יצאו מהכבשנים? איך הם הגיעו לשם? איך הם זוקפים את הקומה? הלוך להרגיעו ישראל. עם סדר, איך? כבר זה תחילת הנקמה. לא צריך להרים את הדגל שם בברגנאו, ולא בדחו, ולא באושוויץ, ולא בטובלינגה, ולא בברגן בלזן. אפשר להרים את הדגל פה. תאמינו לי שאנחנו מרים את הדגל פה. לא צריכים לעשות זה מול פניו של גרמני. בכלל לא. לא כדאי להסתכל בפניו גם. ממש לא. אפשר להרים את הדגל פה. זה כזה מכה. נקמה מתוקה מאוד. נצח ישראל לא ישקר. זה מה שהוא אומר, אבל אברהם מתחזק כתוצאה מן הקושי ומהלך. הוא עולה למדרגה חדשה. זה נקרא מהלך. לך לך. לך לך פירושו להיות יהודי. נוח נמצא במנוחה על מדרגה אחת. מאליו. מאליו זה מתוך רצונו. זה נקרא מאליו. עשה רצונך כרצונו. טוב, הגענו עד לפה. היה לנו מה לומר בעניינו של נוח. וזה מה יש. צריך לעצור כאן.